שלום. פרשת בו. מבארת את החילוק העצמי בין ישראל למצרים. נאמר, הרי רגילים אנחנו לשורה של 10 מכות. אבל המסורת של חלוקת הפרשיות חילקה את המכות לשתי קבוצות. 7 מכות בפרשת וירא ו3 מכות בפרשת בו. הובהרנו כבר בשבוע שעבר שמטרת המכות היא להבהיר לפרעו מלך מצרים מה ההבדל המצדיק את הפרדת ההיסטוריה היהודית מן ההיסטוריה המצרית, ובמובן יותר רחב מן ההיסטוריה של העמים בכלל. כדי להצדיק מהלך כזה יש צורך בהבהרה של היעדר המחנה המשותף בין ישראל לעמים. ולפי מה שראינו בשבוע שעבר, בהחלט בקושי יש מחנה משותף בין ישראל לבין מצרים, וזאת משום גם מצד מעלתם של ישראל, מעלתם ההיסטורית, היותם בני אברהם, יצחק, יעקב, היותם אחי יוסף, וגם במובן של נפילתה של האנושות. כלומר, האנושות נפלה ממדרגתה המקורית, ולכן כבר אין שיתוף בין ישראל לבין העמים, על כל פנים מהבחינה המוסרית. ניתן לומר שישראל מהווים אנושות חדשה. אבל אז יכולה לצוץ טענה חדשה של פרעה מלך מצרים, והיא: אמנם אתם נבדלים מכל בני אדם, אבל אתם שווים לנו בנקודה אחת. כולנו נבראים. כולנו בני אדם. או הייתי אומר, לא אפילו בני אדם, כולנו בני אל חי. ריבונו של עולם חשב לברוא את מצרים, ובאותה המידה חשב לברוא את ישראל. ובמחשבת הבורא אין הבדל בין מידת הקיום שהוא מעניק לישראל לבין מידת הקיום שהוא מעניק למצרים, מצד מחשבת הבורא. ובאמת טענה כזאת היא מפחידה מאוד, בגלל שייתכן שפרעות צודק, ואי אפשר לברר את זה כל זמן שלא יתברר ההפך. כן?
נקודת מבטו של
פרעות. כן. כולם בני אדם, אנחנו משעבים את היהודים. זה זכותו? לשעבד היהודים. מי אמר כולם שווים? הם שונים, אבל כולם שייכים לאותה התוכנית. כן, אבל ההפרדה של ההיסטוריה של ישראל מן העמים, זה בא לומר שכאילו יש כאן שתי בריאות. בריאה מצרים, בריאה ישראל. וזה מה שפרעה דורש עליו דין וחשבון. כן? אגב, צריך לזכור את זה. העבדות במצרים הייתה חוקית. כן? מכיוון שירדנו למצרים וקיבלנו על עצמנו את עולו של פרעה, קיבלנו גם את העול של חוקיו, ולפי חוקיו היינו צריכים להיות משועבדים. זה הגיוני. הטיל עלינו שרי מיסים, הטיל עלינו בניית ערי מסכנות וכדומה, הכל על פי חקיקה. כך שאי אפשר לבוא ולומר שעצם שעבודם של ישראל היה רשעות, למרות שברמב״ם כן משמע ככה, כן? אבל ברמב״ן לא כל כך, כן? הרמב״ן אומר שכל העונש על מצרים בא מפני שהם הגזימו, כן, מה שהם עברו את שורת המוסר. אבל עצם השיעבוד, אי אפשר לומר שאיננו חוקי. גם בגמרא במסכת כתובות כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרוד באומות העולם, והשביע את אומות העולם שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. אבל קצת זה בסדר, כן? אתה לא יכול להתארח בארצו של זולתו, של זולתך, ולטבוע שם את כל הזכויות כשאתה עדיין שומר על הייחוד הלאומי שלך. כן, במובן הזה השיעבוד היה חוקי. כן. זה החלטה של פרעה, לא לשעבד את שבט לוי. כן. על כל פנים, הטענה הזאת של פרעה, שיש מכנה משותף בתור נבראים בין ישראל למצרים, הוא הוא טיעון חזק מאוד, שכנראה הבהיל גם את משה עצמו. ויש מה להיבהל, כי מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה בתחילת הפרשה? ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. זאת אומרת, תבוא אליי, איפה אני? אצל פרעה. כלומר, גם פרעה הוא גילוי של חלק מתוכנית הבורא. נקרא, תנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. כן? הזוהר אומר ש... הזוהר אומר שמשה היה ירא מן התנין הגדול. או מן התנים הגדול. כן? כלומר, מהכוח הרוחני הזה של פרעה. ועוד לא התברר עדיין על ידי המכות, כן? שיש הבדל עצמי בין ישראל לבין פרעה, על כל פנים, שההבדל הזה נותן יתרון לישראל על פני מצרים. לכן, לא הייתה ברירה, בעקבות ההתעקשות הזאת של פרעה, אבל התעקשות יש לומר מוצדקת, אלא לשחזר במצרים את מעשה בריאת העולם. בשלושת המכות האחרונות. בריאת העולם, כידוע, מופיע בספר בראשית, אבל זה גם הגיוני, גם בלי ספר בראשית, אבל כאן החומר אחרי ספר בראשית, מופיעה בשלושה שלבים. שלב ראשון, תוכניתו המקורית של הקדוש ברוך הוא. מובד בפסוק א' של ספר בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה עולם מושלם, לא חסר בו דבר. אחר כך, במציאות, היה צורך, כדי שהעולם יהיה, היה צורך בהיעדר מסוים. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. צריך שיהיה עין כדי שיהיה יש. לכן, מיד אחרי תוכנית הבורא של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מיד אחר כך יש חושך על פני תהום כדי לתת מקום לבריאה. זה העין. שלב שלישי, זה היש. ויאמר אלוהים, יהי אור, יהי רקיע, יקבעו המים, וכו'. כל ריבוי המאמרות, כן, זה ריבוי הנמצאים, הפעולה הזאת של ריבוי נמצאים, זה ההשלמה של מעשה הבריאה. אם כן, אפשר לתמצת, בריאת העולם היא מתחלקת לראשית, עין, ריבוי. ומכיוון שפרעה תובע לברר את המידה הזאת, את ההבדל בין ישראל לעמים ברמת הבריאה, אז לכן אמר, בוא, בוא זה בגימטריה 3. בוא נבדוק. כן? נתחיל עם ב', אחרי נגיע לאלף, נבדוק. כן? ואם כן, המכה הראשונה היא מכת הארבה. פירוש הדבר, המכה שמחזירה אותנו אל הכוח של הריבוי, ריבוי הנבראים. כי טענתו של פרעה היא שבמדרגה הזאת אין הבדל בין ישראל לעמים. מול כוח הריבוי של האלוהים, הבורא את העולם, שם אין הבדל בין ישראל לעמים. מה מתברר? הארבה מכה במצרים ואינו מכה בישראל. עכשיו תראו באמת איך זה נאמר כאן. בפרק י' פסוק ו' ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. זאת אומרת, מה שהולך להתגלות במכת הארבה קדמון לבריאת האדם. כי מי זה אבותיך ואבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה? עד אדם הראשון זה מגיע. ותדע לך שמה שאתה תראה בהרבה קדם לבריאת האדם. ויפן ויצא מעין פרעה. כן? ובאמת תשובת עבדי פרעה מעניינת. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. הטרם תדע כי עבדה מצרים. מה זה הטרם תדע? מה פירוש טרם בעברית? לפני. לפני. בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה. זאת אומרת, האם אתה רוצה, זה מה ששואלים אותו העבדים. אתה פרעה רוצה לבדוק עד הראשית שבראשית שיש הבדל בין ישראל למצרים? הטרם תדע, עד הטרם צריך להגיע כדי לדעת שעבדה מצרים? עוד השאלה. כן. אבל כידוע, כן, פרעה לא השתכנע בזה, ולכן יש יכולה להיות טענה אחרת. נכון, יש הבדל בין ישראל למצרים במדרגה ריבוי הנבראים. נכון, נקבל. אבל יש מקום שבוודאי פה אין הבדל בין ישראל למצרים. בהיעדר, בחושך המקורי, בעין. אין הבדל שם בין ישראל. איפה שלא נמצאים, שם אין הבדל. בודקים את זה, נכון? איך בודקים? מכת החושך. נו, מה כתוב? כן, זה בפסוק כף ג' לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. משמע שגם ברמת החושך המקורי, היעדר הראשון שממנו צומחת ההוויה, גם שם יש הבדל בין ישראל למצרים. כן, לא הבנתי כלום. זה נכון. כן, יש תוכנית מראשית הבריאה שיהיו שני מסלולים. זה הכוונה. כן? של תוכן והיקף. בסוף זה מתברר שזה ישראל והעמי. איך זה מתברר? בחר בנו מכל העמי. זה לא סותר. אבל שמה יאמר פרעה, בסדר, כל זה בדיעבד. אבל בכוונת הבורא המקורית, בראשית, בבראשית ברא אלוהים, שמה כולם שווים, ישראל ועמים. טוב, אז איך עושים את המבחן הזה האחרון? צריך להכות בראשית. צריך לבדוק הראשית של מי חזקה יותר. הראשית זה הבכורות. ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים באהולי חם. תהילים עין חט. ואז יש הקאה של הראשית, ומתברר שהראשית הרצויה לפני השם זה ישראל. מבני ישראל לא מת אחד. כן? עכשיו הדברים בעצם מפורשים בפרשת וירא כבר, בסדר, פרשת שמות. בפרק ד' פסוק כף ג' ופסוק כף ב' ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. כלומר, מי שהוא בן בכור לי הוא דווקא ישראל. ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורגת בנך בכוריך. כלומר, מכת בכורות היא בעצם המכה הכוללת שיכל פרעה לחסוך אלמלא שרצה לברר באופן מקורי ואמיתי מאוד מה מצדיק את יציאתם של ישראל ממצרים. כשראה שכבר בראשית כוונת הבורא יש הבחנה בין הראשית ישראל לבין הראשית מצרים, הסכים ליציאת מצרים. כי באמת יש פה דבר מפליא מאוד. בסיומה של מכת בכורות, פרעה קם באמצע הלילה ומשלח את בני ישראל. כתוב, הנה. פרק י"ב, פסוק ל"א, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, ככו, כאשר דיברתם, ולכו ורחתם גם אותי. זה לא מובן. הרי אם אנחנו נלך לפי תנאי החוזה בין הקדוש ברוך הוא לפרעה, אין לו שום סיבה לשלח את בני ישראל. משום שהחוזה אמר, או שאתה משלח את בני ישראל, או שתשלם על זה מחיר. וזה מכת בכורות. הנה אנוכי הורגת בנך בכוריך. כאן בחר פרעה שיהרג בנו בכורו. לפי תנאי החוזה, הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. הם שלו. זאת אומרת שההחלטה שלו לשלח את בני ישראל היא ממש נס. כי לפי ההסכם, כבר אז לא היו צריכות להיות שום מכות נוספות. תראה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר ברצינות. או זה, או זה. או מכת בכורות, או שילוח בני ישראל. זה? בחר?
ואם לא, אז מכת בכורות, ואז שלח מעצמך, תבין את המסר, כי אם לא יודעים מה
שכבר. מה המסר שהוא הבין? לא שיהיו עוד מכות. אלא מכת בכורות ביררה לו שבאמת מגיע לישראל לצאת. וזה מה שהוא אומר בפסוק למד ב'. ולכו וברכתם גם אותי. טוב, מכאן ואילך אני מקבל שאתם צודקים. עכשיו, התגובה הזאת היא שונה מאוד מהתגובה של העם. כן, פסוק למד ג'. ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. זאת אומרת, המצרים שלחו את בני, שלחו בני ישראל מתוך פחד. אבל פרעו כבר הגיע להכרה. הגיע להכרה שלישראל מגיע לצאת. מובן? למה התחרט? זה פרשת בשלח. מה? מי העם שלח? אבל למה פרעו בסוף החליט לרדוף? לא מובן. לחץ, מה? תראה, הקדוש ברוך הוא לחץ על פרעו, ופרעו עמד בעשר מכות. פתאום העבדים שלו לוחצים עליו, זה מזיז לו? זה אחד שלא מזיזים לו פרעו. מה?
אולי הוא ראה שהם נתקעו בהם, והעמיד לספק את
טוב, זה כשנגיע לפרשת בשלח, נבדוק. כן? מה הייתה הסיבה הזאת? כן.
למה דווקא ברוב של הראשית הוא משכנע אותו לשלח אותם? ולא
ברור
במדרגה של המחשבה
המקורית של
הבורא, כי הוא יותר עליון.
זה הראשית?
לא, הראשית היא כבר הבריאה.
לא?
זה
הרבה זה פחות, זה מדרגה נמוכה יותר.
למה
זה
המחשבה יותר מקורית?
לא.
אבל זה קדם לזה.
ההפך. אני לא מבין אותך. מעשה הבריאה היה מחשבה, עין, ריבוי.
זה הראשית?
לא. מחשבה זה הראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה המחשבה. אחר כך חושך, אחרי זה יהיה אור. בסדר? כן.
אבל הבנתי את העניין הזה שבראשית ישראל גם שונים, הרי במקור הכל יש את הקדוש ברוך הוא שזה הכל. אין הבדל בין חלק לחלק.
בצודק. יש לנו כלל גדול. יש שלוש השקפות אפשריות. השקפה אחת אומרת יש קודש וחול. יש מדרגות. השקפה שנייה אומרת הכל קודש. זו השקפה שאתה דיברת עליה עכשיו. השקפה שלישית אומרת, הכל קודש ויש מדרגות בקודש.
אבל בקודש של הקודש יש רק קודש.
איך אתה יודע? היית שם?
לא.
לא היית שם. זה לא יכול לדעת. אז זה מה שנתגלה שם, שגם שם יש מדרגות. מובן? אם תגיד לפני רצונו לברו, אז זה כבר לא מעניין אותנו. זה כבר לא נוגע לנו. ולפני רצונו לברו, וגם אין מדרגות שם, גם אנחנו לא קיימים שם.
בני הרגע של רצון כבר יש...
בדיוק. ברא, זה כבר בבית. בית זה שניים. כן? כן. היעדר זה לא אפס. לא. אתה חושב שאפס, כשעין זה אפס, היעדר מוחלט, זה לא נכון. הראיה שזה לא היעדר מוחלט, שמן העין יצא היש. אם כן, בעין, כל היש כבר נמצא שם. מה? עד רבה, סילק קצת מן העין, נהיה יותר יש. זה שני סילוקים. סילוק, סילוק עצמותו כדי שיהיה עין, סילוק העין כדי שיהיה יש. כן. יש על זה רעיון נפלא של רבי שם טוב גפן. היה יהודי גדול ביפו. בתחילת המאה, היה מקורב לרב קוק, היה גם תלמיד חכם גדול מאוד, בקי גם בפילוסופיה, בקבלה, במדעים, היה מתמטיקאי חוץ מזה. ויש לו הגדרה מתמטית של העין. הוא אומר, עין, או אפס, זה הסכום של שני מספרים שווים, בעלי סימנים הפוכים. כלומר, שווים בערכם המוחלט, רק הופכים בסימנם. כלומר, A ועוד מינוס A שווה 0. עכשיו, מה הגודל של A? כל גודל שתרצה, אפילו גודל השואף לאינסוף. כך שה-0 הוא המפגש של שני כוחות אינסופיים הופכיים זה לזה. אם כן, ה-0 הוא מלא 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 מציאות. ואם תבין זאת, תדע כמה עמקו דברי רבותינו שאמרו שהעולם נברא יש מאין. כך אומר רבי שם טוב גפן. כן, מה שאלתך?
הרי לא
קוראים
את הבכורות, כי הם בטוחו הציל אותם מצרים, נכון?
נכון.
אז זה לא נס, זה לא, כי לא היו אומרים
לעמוד בכלל. כאילו, זה לא היה נוגע, כמו שיש בנו. נכון, נכון.
אז זה לא נס, זה לא הצלה.
ככה
זה כבר
מיקר. לא, אבל הוא הציל אותנו מן המשחית. כי כתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. כשהקדוש ברוך הוא יוצא בתוך מצרים, אז באים כל מלאכי החבלה. מלאכי החבלה הם לא מבחינים בין ישראל לנו. ולכן היה צריך בהצלה. כן, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם. כן. תסתכל שמה בפירושו של הרב יחיאל מיכל אפשטיין, ליל שימורים, על ההגדה של פסח, על אני ולא מלאך, אני ולא שרף. תסתכל שמה. כן.
כל העמים בימי
קדם, למה מצרים זה ראשית כל התרבויות. זאת אם התרבויות. אפשר לומר, זה המעצמה הראשית בעולם העתיק. היא הקריטריון של התרבות. על פיה יישק כל דבר. איך אומר התנחומה? פרעו היה קוזמוקרטור. כלומר, שולט על העולם כולו. זה מה שומת, כן. ברור שהתרבות במקורה היא בבבל. אבל היא נעתקה אל מצרים ושמה השתכללה יותר. מעין מה שקרה לאמריקה, שהיא תולדה של התרבות האירופאית. אבל היא שולטת בעולם. מה? כן, ודאי. מה זה באופן דתי? זה באופן רוחני. כן, השליטה התרבותית של מצרים על העולם, אז הייתה מוחלטת. כמו שגם היום השליטה של התרבות האמריקאית על העולם, היא מוחלטת. הכל נתון תחת הנורמה, הסופר נורמה, שהוא מה שבאמריקה חושבים. נכון? מה הנחת היסוד של כל אמריקאי? שכל אדם על פני כדור, הארץ הוא אמריקאי או בנגלה או בנסתר. ולכן, גם מי שלא יודע את זאת, עלינו לחשוף את סגולתו האמריקאית, להסביר לו שהוא כזה. זה מה שהיה אז במצרים גם. מה? כן? נכון.
לא
התחייב שזה מצרים. התברר שזה מצרים. ברור. כי מצרים, איך אמר יוסף, זה ערוות הארץ. הערווה זה המקום בגוף שממנו באים החיים. כן? זה מקור החיים של כל העולם כולו, זה מצרים.
זה
לא יודע מי אמר לך. מי אמר שערווה זה שלילי? וגם ראינו... מה? זה שלילי? משם באים החיים, איך אתה יכול להגיד את זה?
כשנדברים על החיים, נדברים על במילים אחרות, לא מילה
ערווה. לא יודע. העובדה שיוסף ככה דיבר. אגב, כתוב, ויגש אליו יהודה. כן? התנחומה אומר שיהודה אמר ליוסף, אם אינך משחרר את בנימין, אני מחריב את כל מצרים. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים איננה שכם. נמצאת, אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. וכתוב. ולכן, יוסף, ולכן יהודה לא החריב את מצרים. עכשיו, זה ברור הנקודה הזאת? טוב. מתוך כך, ישראל יוצאים ממצרים. אבל כמובן, כפי שאמר הרב קוק, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. כל העולם כולו צריך לצאת עם ישראל ממצרים. כולל מצרים. כולם צריכים לצאת. כן, וזה המשמעות של הביטוי, אני הסברתי את זה כמה פעמים, יציאת מצרים. אם לא כן, היינו צריכים להגיד יציאה ממצרים, או יציאת ישראל. אבל אנחנו אומרים יציאת מצרים. זה מצרים שנגאלת דרך בני ישראל. אבל יש פה איזושהי בעיה, כי בפועל יש פער, יש איזה פיגור בין הקצב ההיסטורי של אומות העולם לבין הקצב ההיסטורי של עם ישראל. זה לוקח זמן. לא ביום אחד עם ישראל מצליח להשתחרר, האנושות מצליחה להשתחרר יחד עם מצרים, יחד עם ישראל. והדבר הזה גרם למחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע בגמרא מסכת ראש השנה. רבי אליעזר אומר, בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להיגאל. מדוע? משום שכיוון שבניסן ראינו שרק עם ישראל יצא מעבדות לחירות ואומות העולם פיגרו אחרינו, לכן לא הייתה ברירה אלא שתהיה גאולה נוספת עבור אומות העולם לעתיד לבוא בתשרי, שהוא הזמן המתאים להם, כיוון שבתשרי נברא העולם. מה? כן, אבל בפועל השאיפה הזאת לא הצליחה. כלומר, עבור רבי אליעזר יש מידה גדולה של כישלון ביציאת מצרים. זה לא הצליח. לכן צריך גאולה נוספת, כדי שגם אומות העולם יגאלו. והדברים האלה מפורשים, תסתכלו בפרק י"ב, פסוק ל"ז. וישאו בני ישראל מרעמסס סוכותה. באיזה יום זה היה? יום ראשון של פסח. כלומר, ביום הראשון של פסח הם הגיעו לסוכות. אם כן, צריך היה שחג הסוכות יהיה בפסח. כלומר, שתהיה התלכדות בין החג הלאומי של ישראל לבין החג של אומות העולם, סוכות, שהוא החג האוניברסלי. בו אנחנו מקריבים 70 פרים לאומות העולם. אבל הפער הוא כזה שאי אפשר היה שיתלכדו שני המועדים, ולכן נדחתה הגאולה העתידה של אומות העולם לסוכות. כך ששנו פה שלושה חגים. חג שמציין את העבר, זה פסח, מציין את יציאת מצרים בעבר. חג השבועות שמציין את ההווה, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן תורה בכל יום. וחג הסוכות שמציין מאורע שעתיד להיות גאולת האומות. כן? אבל רבי יהושע בתלמוד שמה אומר, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. למה? כי עבורו, כשיצאו ישראל ממצרים, באמת נגאלה כל האנושות עמנו, ולכן לא היה צורך. כלומר, כל הגאולה העתידה היא רק חזרה על הגאולה שהייתה.
למה?
מה? כדי שהם ידעו האומות שהם נגלו. אבל אז הם נגלו, אבל הם לא יודעים את זה. אז צריך לספר. כשנגמור לספר, נעשה עוד פעם. בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל.
בניסן עתידים להיגאל זה כוונה לאומות העולם?
במקרה הזה, לפי רבי יהושע, אין הבדל. לכן, באמת, לפי רבי יהושע, גם גויים יש להם חלק לעולם הבא. כן, חסידי אומות העולם, לפי רבי יהושע, יש להם חלק לעולם הבא. למה? כי ביציאתנו ממצרים נפתחו נתיבי גן עדן גם להם. לכן גם להם יש חלק לעולם הבא. לפי רבי אליעזר, הם עדיין לא נגאלו. לכן, לפי דעת רבי אליעזר בתלמוד, גוי אין לו אפשרות להגיע לחיי העולם הבא בכלל. מה?
אם לא שחל מטרו של הגאולה זה שתרדו אותי על ההר הזה, מתן תורה כמטרה של הגאולה. זה לעומת העולם אין חלק לעולם הבא.
איפה ראית שמטרת הגאולה זה מתן תורה? זה לא כתוב בשום מקום מה שאתה אומר. מה? זה לא מטרה של הגאולה שם. זה רק תיאור לאימות שליחותו של משה. נכון? אם אתה רוצה את מטרות הגאולה, תראה את תחילת פרשת וירא. ויזכור את בריתי, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם.
זה
אם
חלק
מהם
ברמות העולם.
נכון. אין. עכשיו, אבל אף על פי כן, מה? מה הם קשורים זה לזה? תסביר לי, איך קשור?
יש קשר
במקום
ביניהם.
איך, מה הקשר? אני יודע שיש קשר, אני שואל מה הקשר?
לפי זה באמת יש קשר,
זה... מה הוא הקשר?
היציאה הייתה גם לשם במתן תורה.
מה פתאום?
אז מה הקשר?
הקשר הוא שבמתן תורה התברר שמי שנותן את התורה הוא זה שהוציא ממצרים. מה נאמר במעמד הר סיני? אנוכי השם אלוהיך, מי? אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
מה
הכוונה בזה? והכוונה שלא תחשוב שיכולה להיות תורה בלי יציאת מצרים. ההפך, כן? אל תחשוב שיכולה להיות דת בלי לאומיות. ההפך לא נאמר. כן, מה?
אפשר
להגיד
שתהיה רבי יהושע, שגם ישראל לא יצאו בניצן. לכן צריך אותם גם יש בישראל.
נכון, אז באמת, האמת היא כרבי אליעזר או כרבי יהושע? שניהם צודקים כמובן, כן? למה? כי באמת, קצת מן העמים יצאו עמנו. איך קוראים לזה? ערב רב, נכון? כלומר, הערב רב זה ההצלחה החלקית של יציאת מצרים. כן, זאת הצלחה. ברוך השם שיצא עמנו הערב רב. בלי זה מה היינו עושים? ודאי שזה יוצר בעיות. אתה יודע, להביא ילדים לעולם, גם זה מביא בעיות. אבל זה הצלחה. כן, ברור, לא אמרנו שזה קל להביא כזאת כמות של גרים לתוכנו. אבל זאת הייתה המטרה. הרי בפרשת כתיסא, כשהערב רב עשה צרות שמה, וצרות רציניות, כן? חטא העגל זה לא סתם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, העם אשר אתה העלית מארץ מצרים, כן? הערב רב, אני חלי ואכלם. אני רוצה להרוג אותם. היית ערב רב. מה אומר משה? אם ככה, אז תהרוג אותי קודם. למה יאמרו מצרים וכו'? מה זאת אומרת? אם אתה תהרוג את הערב רב, לא תהיה לי ברירה, אלא לרדת למצרים להביא אחרים כאלה. כי הרי, בשביל מה יצאנו אם לא להביא ערב רב? זו גמרא מפורשת אגב, לא גלו ישראל, אלא כדי להוסיף להם גרים. זה הכל דיאלוג רטורי, באמת. אתה חושב ששמה הקדוש ברוך הוא לא ידע?
משה כאילו זה שמתעקש על הערב רב
והוא יכול להתעקש, מה זאת אומרת? כן? אלא ברור שהקדוש ברוך הוא נתן לו רמז שהוא צריך להתעקש. אמרנו, אני חלי. מה זה אני חלי? כאילו שמישהו תופס אותו. כן? כמו שאתה אומר, תתפסו אותי לפני שאני... נו, תתפסו אותי. ברור. זה המשמעות של אני חלי, כן.
אבל משה צריך ערב רב, אני צריך לו רצון, כל התרבות שהם ישראל
ספק. בימי יעקב זה היה צון. בימי משה זה ערב רב. אנחנו מתקדמים, מתקדמים. כי בימי יעקב לא הייתה אפשרות להעלות אנשים. אז היינו רק צון. בימי משה זה יותר גדול. כן?
מה צריך אנשים
כזה
בחוץ?
מה? אנחנו גואלים את כולם. את כולם אנחנו גואלים.
מי שרוצה,
בוא. נכון, זה מה שאנחנו עושים. ואנחנו שמחים שהם באים. מה? זה המשמעות. עכשיו תראו, מאיפה בא ערב רב הזה? זה מאוד מעניין, כי לא תמיד שמים לב לזה.
בכל זאת,
כן.
הרי יש, זה לא פשוט שמשה מתעקש על הערב רב הזה,
אהרון
זה הסכים או לא הסביון כזה.
אהרון לא הסכים? איפה כתוב אהרון לא הסכים?
יש איזה עניין שמשה יתעקש דווקא שיבואו
איתם. נכון. שנאמר, טוב עין ויברח, נגד מי הוא יתעקש? נגד הקדוש ברוך הוא. ועל זה חז"ל אמרו, טוב עין הוא יבורך. מי זה טוב עין? זה משה. שמה? שהוא רצה לצרף את הערב רב. על זה נאמר, הוא יבורך. לא בעיד.
למה נזמה לא בא מהקדוש? למה תמיד משה רבינו צריך
למסור את משה? זה חלק מהדיאלוג. זה האופן שבו התורה נמסרת. בדרך דיאלוג.
זה לא תמיד קיים ככה.
זה תמיד ככה. כשאנחנו פוסקים הלכות, זה גם כן מתוך דיאלוג, מתוך דיון בבית המדרש.
כן, אבל
הקדוש ברוך הוא
מצווה,
הקדוש ברוך הוא
אומר משהו, זה לא
שמשה רבינו... מה זה הקדוש ברוך הוא מצווה? בתחילת פרק י"ב כתוב, אל משה ולאהרון, נכון? בארץ מצרים לאמור. ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור. חז"ל אמרו, רש"י מביא את זה, משה אומר לאהרון, ואהרון אומר למשה. כלומר, כל אחד שואל את החברו, תגיד לי, מה שמעת מהקדוש ברוך הוא? ותורה יוצאת מבין שניהם.
אבל זה לא מתחיל מהם, זה מתחיל מהקדוש ברוך
הוא. ודאי, גם פה זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא.
פה זה מתחיל משה רבנו, משמעות רבה שהקדוש ברוך הוא לא רצה, הוא אמר לו בגלל...
לא, זה כאילו לא רצה.
אבל עדיין, בשבילי זה לא כתוב ככה, במצוות אחרות זה לא כתוב ככה.
נכון, כי יש קושי, קשים גרים לישראל. קשים גרים. נכון. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אוהב גר. כלומר, יש פה קושי, ודאי שיש פה קושי. זו משימה קשה מאוד. מה? לא. זה מודל של גרים ולא של גר. כן? כזו ככה, הקדוש ברוך הוא אוהב גר. גר זה לשון יחיד. קשים גרים, לשון רבים. למה? כספחת. מה זאת אומרת ספחת? דבר שלא נבלע מבפנים. כך אומר המהר"ל. כן? אתה מוסיף ספחת, זה משהו שלא מצליח להיקלט היטב. הוא כאילו יותרת. וכל יתר כנטול. מה שאין כן, גר יחיד, אז הוא נבלע בתוך האומה. הוא נלווה אל השם. זה יש הבדל בין ונספחו אל בית השם, ונספחו אל השם, או ונלוו אל השם. יש פסוק כזה, פסוק כזה. ברור? מזה למדנו כספחת, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב גר הנלווה. זה הפנה. עכשיו, לכן נאמר 36 פעמים בתורה לאהוב את הגרים. כי יש להם ישראל קושי עם זה. 36 פעמים.
איזה
בית השם או בית השם? גרתלה. עכשיו, בפרק י' ב' נאמר, רגע, כן.
איך אני אומר בתנ"ך
שהערב רב חטא?
נאמר כאן...
עמך אשר העלית ממצרים.
נאמר כאן פה בוחר, והתפרקו כל העם ותדמה
זה... העם זה הערב רב. כן. הנה, תסתכלו בפרק, סליחה, י' א'. פסוק... ג' ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. מי זה העם? זה ישראל, נכון? נבדוק. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מי זה העם? מצרים. מחלוקת רמב"ן ואבן עזרא. כל האורך יש פה מחלוקות כאלה. רמב"ן אומר, העם זה ישראל, מה, איזה שאלה? מה, כתוב לפני כן, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, אם כן העם זה ישראל. אומר רבי אברהם בן עזרא, מה פתאום? העם, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, אז זה מצרים. מה האמת? שניהם, כמובן. זאת אומרת, שהעם זהו פלג מצרי אוהד ישראל, שבעיניהם משה הוא אישיות גדולה, קריזמטית. עכשיו תבינו, למה הם רצו לצאת ממצרים? הם נמשכו אחרי האישיות הרוחנית של משה. עבורם, משה הפך להיות מנהיג דתי ממדרגה ראשונה. וזאת המוטיבציה של הערב רב, לצאת ממצרים אחרי משה. כן, מה?
הם לא קיבלו מכות ממצרים, הם לא...
יכול להיות שקיבלו גם מכות, אבל הם ראו את הגדלות של האיש הזה, אמרו, זה משהו גדול, חייבים ללכת איתו. עכשיו שאלה, מדוע בני ישראל מחליטים לצאת ממצרים? הולכים אחרי משה, למה? הם רוצים את ארץ ישראל. כלומר, לפי זה יש פה ארבע קבוצות בתוך מצרים. יש בני ישראל שרוצים לצאת מסיבות לאומיות, נקודה. יש הערב רב, הם רוצים לצאת מסיבות דתיות. כי ארץ ישראל זה בכלל לא ארץ אבותם, זה לא מעניין אותם. הם רוצים תורה. ויש קבוצה שלישית, יש להניח, שרצתה גם את זה וגם את זה. ויש קבוצה רביעית, שרצתה לא את זה ולא את זה. זה אלה שנשארו, נכון? בסדר? אז כנראה שיש פה איזו חלוקה טיפולוגית של עם ישראל, כבר בראשית יציאתנו. כן? אלה שרוצים רק תורה, אלה שרוצים רק ארץ ישראל, אלה שרוצים לא את זה ולא את זה, ואלה שרוצים גם את זה וגם את זה. זה חלק מהתוכנית של הבורא, כן.
אז לא רק שזה לא כולם היו בסדר, זה חלק מהבסדר. לא
יודע. זה גדול עליי. טוב. עכשיו. כן. ודאי. תראה, מה זה ערב רב? זה תפקוד מסוים. זה תפקוד. אבל פה אנחנו רואים שהערב רב ממלא תפקיד חשוב ביותר, אלמלא הוא אין גאולה. חייבים שיהיה אחד כזה. כן? שלאפוקה ממי שאומר היום, אתה ערב רב, נראה לך מה זה. זה בדיוק ההפך, מה שכתוב בתור. עכשיו בואו נבדוק. בואו נבדוק את הדברים עד הסוף. עכשיו, אם הפירוש הזה הוא נכון, תסתכלו בפסוק ב', פרק י' פסוק ב'. דברנה, יש גם שבת וערב שבת. אז יש גם ערב רב. טוב, עכשיו, דברנה, באוזני העם. אוי אוי, בואו נראה. פסוק ב', דבר נא באוזני העם, וישאלו איש אם את רעהו ואישה את רעותה כלי כסף וכלי זהב. עכשיו, לא כך מובן. איך יכול להיות איש מת רעהו? כל מקום שכתוב בתורה רעהו, מה דורשת הגמרא? כן, יהודי ולא גוי. פה כתוב רעהו, זה גוי? אבל פה מדובר, הערב רב כלפי מצרים. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. בכלל לא מדובר שהיהודים הלכו לקחת. פה בני ישראל לא מוזכרים. מי לקח כלי כסף וכלי זהב ממצרים? העם. כתוב, נכון? ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד. טוב, יש לזה השלכות, תראו בהמשך. טוב. עכשיו בואו נבדוק מה שכתוב בפרק י' ב', פסוק למד ג'. עכשיו, הפסוק מקבל משמעות חדשה, כן.
אז איך מתקיים את ההפכה והבאם שהציל
ביופוש גדול? עוד מעט נראה. פרק י' ב', פסוק למד ג'. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ. את מי הם גרשו? את הערב רב. כלומר, המצרים, זה שבני ישראל יצאו, זה מובן? הם רצו, הרי הם היו מהמזוודות כבר, אכלו את הפסח בחיפזון. ובוודאי שהם לא התכוונו לאכול חמץ. הקדוש ברוך הוא אמר להם לאכול מצות. נכון? אבל הערב רב לא התכוון מכתחילה לצאת. הייתה לו אמנם סימפתיה למשה, אבל כשראו את מכת בכורות, כשהמצרים ראו את מכת בכורות, אמרו אם זה ככה, נזרוק גם את העם. ואז העם גורש ממצרים בהפתעה. כלומר, מי זה העם פה הערב רב? לא התכוון לצאת בכלל. ותחזק מצרים על העם עם הערב שהלכה מן הארץ, כמו כולנו מתים, וישא העם את בצקו טרם יחמץ. איך בכלל הם עשו בצק? הם התכוונו אם כן לאכול חמץ. ברור, כי הם לא יהודים בכלל. נכון? לא יהודים. התכוונו לעשות לחמניות. אבל כיוון שגרשו אותם, לקחו את בצקם, מה לעשות? כן? משארותם תורות בסמלותם השכמם. מה עשו בינתיים בני ישראל? ובני ישראל בינתיים עשו כדבר משה. וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. הפעם זה ישראל שלוקחים ממצרים. אבל איך? דרך הערב רב. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים והשאילו והנסו את מצרים. כלומר, הייתה פה קבוצת ביניים ששימשה ככלי מעבר, כגשר, בין מצרים לישראל. כי סתם ככה המצרים סנעו את ישראל. אבל חן העם היה בעיני מצרים והשאילו. ואחר כך באו הערב רב, העם נתנו לישראל. כך התקיימה ההבטחה. כן.
יותר
קל להבין
שאוהבים בוגן מאשר אחד שהוא
אוהב את שלך. כתוב, נתן את חן העם, מה אני יכול לעשות?
אני לא יודע מה אתה יכול לעשות, אבל זה לא... זה לא הגיוני כל כך, אם אנחנו מסתכלים על איך נתנהג...
אמרו ככה.
אבל לא מנסה לכת...
לא, זה ברור, ברור. מה זאת אומרת? הרי פרעה שילח את בני ישראל מתוך הכרה של סגולתם. והמצרים הכירו בסגולה זאת, ולכן... הייתה להם הערכה כלפי אותם המצרים שיש להם הערכה לישראל.
ויש להם יותר הערכה כלפי ישראל מאשר כלפי אחד שבוגד בעם שלו.
לא, אמרו, אנחנו מבינים אתכם, זה גדול, כלומר, אנחנו מבינים למה אתם נמשכים אחרי בני ישראל, אבל אנחנו המצרים, לנו קשה. עכשיו תראו פסוק למד זין אומר את הכל במפורש. וישאו בני ישראל, ספוז מזה, זה העברים, נכון? מרעמסס סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מתף, וגם ערב רב עלה איתם, זה הפעם הראשונה שהביטוי הזה מופיע, וגם הפעם האחרונה. וכאן צריך לברר למה. פה הביטוי הוא שלילי. ערב רב זה ביטוי שלילי. עם זה ביטוי לא שלילי ולא חיובי. סתמי. למה פה הם נקראים ערב רב? כי יש להם חמץ במשארותם על שכמם. פה ההבדל בין ישראל לגוי הוא בולט מאוד. כן? וצון ובקר מקנה כבד מאוד, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, מי? הערב רב, וגות מצות כי לא חמץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממע, וגם צדה לא עשו להם. אם מדובר על העבריים לא מובן, מה זאת אומרת לא עשו צדה, מה אני ידעו שהם עומדים לתת? כן? אלא מדובר פה, אלה שגורשו ממצרים. מה התברר? שלמרות שהם לקו בטק שאמור להחמיץ, לא החמיץ. כי בשלב הזה עוד לא יודעים, תוך כדי הנסיעה עוד לא יודעים מה יהיה. מגיעים פתאום לסוכות, מרמסי סוכותה, פותחים את משארותם, אומרים, לא החמיץ. כן? אז בפועל, באופן מעשי, הצטרפו לישראל על ידי העובדה הזאת. כן? כלומר, העובדה הזאת שהבצק לא החמיץ, באופן פרגמטי, צירף אותם לעם ישראל. ואז קרה להם משהו מאוד מעניין, הם שינו פתאום שם. ומושב בני ישראל אשר ישו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. ויהי, מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. רגע, אמרת לפני כן שבני ישראל יצאו. אז מי זה צבאות השם פה? לא, זה ערב רב. אומר, הכלי יקר, מדוע נקראים צבאות השם? כי חביבים הגרים לפני המקום. זאת אומרת שפה הם שינו, כלומר יש להם פה שלוש שמות בפרשה. העם, כשעוד לא יודעים מה הם יהיו, בשעה שהם עלולים להכניס חמץ לתוך הבית שלנו, הם נקראים ערב רב. כשהלכה למעשה התברר שהם הצטרפו לגורל של ישראל והפכו מצות, נקראים צבאות השם. ואם זה לא משכנע אתכם, תסתכלו בבקשה בפסוק נון ב' ויהי בעצם היום הזה, נון א', סליחה. ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים, בהמשך, על צבאותם. משמע שיש בני ישראל, ויש צבאותם. אז זה בעצם בא להראות שיציאת מצרים הייתה חצי הצלחה. לא הצליחה להוציא את כל האנושות, אבל הצליחה להוציא קצת. עכשיו, המצב הזה, בעצם אפשר לומר, הפער הזה בין ישראל לעמים, זה ערב רב.
רבי אליעזר לא יודע
שיצא עכשיו? יודע, הוא רוצה שיצא הכל. זה של המחלוקת בין האופטימיסט לפסימיסט, כן? של הכוס חצי מלאה או חצי ריקה. אז זה המצב, בסדר? מה? לא מבין את השאלה. עשו צרות, במשך המדבר, כל המדבר זה כדי לברר את זה. כלומר, מה בעצם חסר לערב רב? שזה הלך מהר. כלומר, שחסר להם הזמן לקנות את המידות של הדרך ארץ של ישראל.
ישראל גם תוקנים?
מה? יש להם כבר דרך ארץ. מה דרך ארץ?
תורה?
לא, מה פתאום, איזה תורה יש פה? דרך ארץ ישראל. זאת אומרת, שאיפת החיים שלהם זאת הארץ. ומי שיש לו ארץ, יש לו גם דרך ארץ. מי שיש לו רק תורה, עלול שתחסר לו דרך ארץ. ולכן אפשר לומר שזה הסיבה שהערב רב עשה את הצרות שעשה. ודאי. למשל, אני זוכר כשביקרתי בזמנו בעיר הקודש ימית זצ"ל, אז הייתה קבוצה גדולה של יהודים טובים שבאו לחודשיים, שלושה, לגור בעיר על מנת שלא תחרב. ככה הלכו. ובאו לשם קבוצה די גדולה, כלומר הרוב היו מה שנקרא דתיים, והיה מיעוט שנקרא חילונים. ונכנסו לבתים, הבתים כבר היו עזובים וריקים, נכנסו לבתים, התיישבו שם. העניין, מרחוק יכולת כבר לומר האם הבית הזה הוא של אדם דתי או של אדם חילוני, איך? במשפחות החילוניות הגינה הייתה מטופחת. מדוע אצל הדתיים לא? לא היה להם זמן, הם הלכו ללמוד תורה. מובן? זאת אומרת, אדם שיש לו תורה, הרגישות שלו לצורכי בניין העולם הזה, מה שנקרא דרך ארץ, רגישות נמוכה. מובן? לכן במובן הזה החברה החילונית בזמן הזה היא ממלאת תפקיד חשוב ביותר להשיב לעם ישראל את הרגישות לדרך ארץ, עד כדי כך שעבור החברה החילונית כשאין דרך ארץ אין כלום. כן? מה? זה מה שיש. אז לכן זה חשוב מאוד, כן? זה קשה מאוד, צריך להבין במנטליות החילונית לקבל את העובדה שעבור יהודי מאמין, מה? בגלל שהוא מאמין בשם אז הוא לא ישמע לחוק? זה מהפכה בנפש. אבל זה הרחוק של הכנסת. אז מה אתה מכניס את אלוהים פה? כן? ככה הם אומרים. זה משום שה... דרך ארץ אצלם הוא הנקודה המרכזית. וזה מה שחסר לערב רב. כן? שמשכו אחריה הממד המיסטי של האישיות של משה בלבד. זה מה שהם ראו. ולכן לא יכולו לקנות את זה. לא היה זמן. מה? אפשר לומר, בזמן הזה יש איזה מין השגחה כזאת. לצערנו, או לא לצערנו, לא יודע. יש במדינת ישראל, בגל העלייה הגדול, יש גויים ממש, נכון? מי קולט אותם? החברה החילונית. אז מה הם עושים? מה הם לומדים שם? דרך ארץ. כשהתגיירו, התגיירו לא כערב רב, אלא היו ישראל. נכון? אז יש תיקונים, אפשר לתקן פשלות היסטוריה. כן. מה אתה אומר?
להגיד שתורה,
זה...
בגלל שיש תורה יש חוסר רגישות, זה לא אבל המקבל שם.
זה עלול.
אז זה לא צריך
להיות ככה. כן, זה לא צריך להיות ככה, אבל זה יכול לקרות, נכון? הרי למה צריך להזהיר אותנו, אם אין דרך ארץ אין תורה? סימן שאנחנו עלולים לחשוב ככה, נכון? כן? מה?
יש חשיבות לזה, הרב דיבר על עניין הזה של... הקשר בין מתן תורה לנביאת מצרים.
כן.
אם זה ההפך, זה היה... כלומר, היום גלה קודם כל אלוקי התורה, ואחר כך אלוקי הלאומיות, כמו שהרב... משנה היה הסדר?
ודאי שזה משנה.
יש איזושהי עדיפות ללאומיות?
ודאי. כן, אנחנו עוד נראה את זה בפרשת בשלח. כשנגיע לזה, נראה. כן? אבל רואים שהדבר הזה גורם להרבה מאוד קשיים בהמשך. כן? מה?
כן.
נכון. כשנגיע לפרשת בשלח, נראה שיש חמש קבוצות שם. שלוש קבוצות של העם, שתי קבוצות של בני ישראל, זה מה שהתכוונתי לומר. שהדבר הזה גרם מכמה צרות. כן? והי בשלח פרו את העם. כתוב הם כן העם. נו, אז איך להבין את זה. כן. מיד אחרי זה ניתנות מצוות, כן? שבאות לכלול אותם בכלל ישראל. תסתכלו בפרק י"ב, פסוק מ"ז. כל עדת ישראל יעשו אותו. וכי הגור יתחגר, ועשה פסח לשם, אמו לא כל זכר, ויזכר לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל הרי לא יאכל בו. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. ההקשר הזה מובן עכשיו. זה בהקשר הזה של הצטרפות לעם ישראל, האפשרות של ההצטרפות חודשה אז. כן? בזכות אותה קבוצה שהצטרפה אלינו אז. מיד אחרי זה ניתנות קבוצות של מצוות, נגיד את זה בקצרה. כן? יש מצוות קידוש החודש, זה המצווה הראשונה. אחר כך מצוות קורבן פסח, מצה ומרור. אחרי זה מצוות הנחת תפילין וכניסה לארץ. בשביל מה כל זה? זה בא ללמד אותנו שמכאן ואילך נפתח תהליך היסטורי חדש שבו יש שליטה של עם ישראל על הזמן, החודש הזה, לכם. ויש שליטה של ישראל, יש קדושה באדם, זה קדש לי כל בכור באדם ובבהמה, ויש קדושת הארץ והיה כי הביאך השם אלוהיך. וכל זה על ידי סוד הייחוד שבא לידי ביטוי בפסח. כן? שהפסח מאחד בין המצה לבין המרור, בין האחדות, בין העבדות לחירות. עכשיו אני רוצה רק להוסיף כאן נקודה חשובה. מה?
תפילין.
מה? תפילין זה חיבור של ארבעתם. כן, צריך להתקל בארבע פרשיות. עכשיו, רק רוצה להוסיף נקודה שקשורה לענייננו. לפי זה, מכיוון שלוח השנה שלנו זז, כן, מפסח, מתשרי לפסח. אז קרה משהו מאוד מעניין, כי עד יציאת מצרים, הקצב ההיסטורי שלנו היה מאוחד עם ההיסטוריה של אומות העולם. ואומות העולם מונים לחודש תשרי. אנחנו מונים מחודש ניסן. אני רוצה שבכל שנה עברית יש שתי שנים. יש שנה שמתחילה בתשרי, זו השנה הגויית, ויש שנה שמתחילה בניסן, זאת השנה העברית. ואנחנו מונים את שתי השנים ביחד, כדי לתקן גם את אומות העולם איתנו. יוצא שרטרואקטיבית, כל שנת שיעבוד של ישראל הפכה להיות כפולה. כמה זמן ישראל ישוב במצרים? לפי רבינו חננאל, בני ישראל ישוב במצרים 215 שנה. ואז מה עכשיו מתברר? שזה 430 שנה. כן, אבל מכיוון שהחודש הזה לכם ראש חודשים, מכיוון שאי אפשר שתתלכדנה שתי השנים שלכם, השנה של אומות העולם והשנה של ישראל, לכן עכשיו התברר שישבתם 430 שנה.
איך מתברר מפריע אבל?
מפריע, כי כל העניין של הירידה למצרים הייתה לגאול את מצרים. ראינו שזה חצי נכשל, ולכן פסח לא חל בסוכות, והסוכות לא חל בפסח. לכן נתברר עכשיו שכל המהלך הזה היה כפול. כי הרי למה בעצם יצאו ישראל כל כך מוקדם ולא אחרי 430 שנה? חז"ל אומרים, בגלל שהשעבוד היה כל כך קשה, שאז ישראל היו קלים, לא הייתה ברירה אלא להוציא אותם לפני הזמן. כי זה מראה על הכישלון של החיבור בין ישראל לאומות העולם, המצריך את הפיכת השנים האלה לכפולות, ולכן כאן דווקא בהקשר הזה של הצטרפות הערב רב, וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה, לכן שמה התורה אומרת שמושב בני ישראל בארץ מצרים היה 30 שנה ו-400 שנה. זהו להיום.